אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת משה פסל, ליכוד, שלום.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, במישור האישי טוב.
למה רצית להיות חבר כנסת? פעם שאלתי אותך.
כן, רציתי להיות חבר כנסת בשביל להשפיע. להשפיע על הדברים, השתחררתי מהצבא, התחלתי לפקוד אנשים, אתה יודע, בשביל להיות בליכוד חבר כנסת, אתה צריך לצרף איתך ביחד אנשים לתוך המהלך.
כמה פקדת?
עשיתי אז מפקד, זה היה, כל אחד נלחמתי עליו, כן, כל אחד נלחם, אני לא יודע אם אלפים, אבל נלחמנו על כל אחד ואחד שם.
לעשות דילים גם.
כן, כן, כן. זה אם אתה יודע, כן, לעשות דילים כמו שצריך, וזה חלק מהמשחק. רציתי לשנות, רציתי, אתה יודע, לפעמים אתה רואה דברים מהמסך או מהזה, ואתה אומר, בוא נה, אני חושב שאפשר לעשות את זה יותר טוב. זה הבסיס של הדברים.
אני קצת טיבטתי בקורות החיים שלך.
כן.
זאת אומרת, אולי לא קורות החיים כל כך, אבל יותר מה עשית בכנסת. אתה אלוף הצעות חוק. יש יותר ממך, אבל אתה בלי עין הרע
מגיש הרבה הצעות חוק, נכון, ואנשים, הציבור לא כל כך מודע, אבל בשביל בסוף להעביר את הצעות חוק, זה מתחיל בזה שקודם כל אתה צריך להגיש, לקרב את החיילים לשולחן, ואז לעבור את המשוכה הראשונה, טרומית, ואז את זה.
לא, ועדת שרים, טרומית, קריאה ראשונה, ועדה, עוד פעם.
נכון. ובשביל זה צריך מחסן. צריך מחסנית של חוקים, של דברים שאתה באמת רוצה להשפיע בהם, ולאט לאט לקדם.
נראה לי שאתה אוהב את זה.
לא, האמת שאני מוכרח להגיד שאני לא אוהב את זה. זאת אומרת, אני לא
אוהב... לא, אתה אוהב להגיש צעות חוק.
אני לא אוהב את הקנה...
לא, לא, לא. נראה לי שאתה אוהב להגיש צעות חוק.
נכון, זה ממש, בוא נגיד, כתוב למעלה יוזם, אז כאחד שהוא יזם, זה כן, אתה חושב על רעיונות.
למה אתה לא אוהב את הכנסת?
למה אני לא אוהב? זה לא הדבר הכי כיף בחיים, זה לא, אתה יודע, זה לא איזה הסביבה הכי כיפית.
אף אחד לא מכריח אותך.
נכון, זה נכון שאף אחד לא מכריח אותך, אבל בסופו של דבר, שוב, זה חוזר לבייסיק, למה שדיברנו, אתה אומר, תשמע, בסוף אתה רוצה להשפיע ולהשפיע על מדינת ישראל, וצריך להשאיר פה משהו לילדים שלנו בסוף.
שר הביטחון גלנט הטיל פצצה פוליטית ביום רביעי בערב. כך הוא אמר, המלחמה הוכיחה שכולם חייבים להיות מתחת לאלונקה. תראה, שבוע שעבר ראיינתי את משה רוט, סגן יושב ראש הכנסת, מאגודה, מאגודת ישראל. ומה שהוא אמר, זה היה די חריג. הוא אמר, פוליטיקאים שומרים את המריבה הזאת בנושא חוק הגיוס, כדי שיהיה להם מה לריב, ושיהיה להם הרבה מאוד דברים שהם יוכלו להתווכח עליהם. אתה מקבל את זה?
קודם כל, ודאי שזה קיים. פוליטיקאים באופן כללי, הרבה פעמים משמרים כל מיני מחלוקות שהן לא באמת מחלוקות בר קיימה, זה לא באמת מחלוקת אמיתית.
לא, במקרה הזה זה מחלוקת אמיתית.
במקרה הזה מדובר במחלוקת אמיתית, וגם אם... מה שאתה אומר נכון, שפוליטיקאים משמרים את המחלוקת הזה, המחלוקת הזאת, כל אחד לבייס שלו.
לאינטרס שלו.
זה לא, זה משהו שיתפוצץ. זה לא משהו שיוכל להחזיק.
זה הולך.
זה לא משהו שיוכל להחזיק מעמד.
הקבוצות האלה שמתגוששות ביניהם, שזה הליכוד וישראל ביתנו, שמאוד מאוד בעד... בוא נגיד, החלוקה מתחת לאלונקה צריכה להיות שווה. ואגודה ושס, ויוצא מחלוקת נוראה בעם. אני יכול לספר לך שההפגנות שהיו בעד ונגד גיוס, עשו בעם הזה מעשה נורא. פיצלו אותו. בשביעי לאוקטובר, הראה שאנחנו יודעים להתאחד, אבל בנושא הזה עדיין לא עשיתם כלום. ויכול להיות שתגיעו לאיזושהי הסכמה לפני שבגץ יכריח אתכם להגיע להסכמה.
כן. טוב, אני חושב שכל משבר הוא הזדמנות מסוימת, ואני חושב שהייתה פה הזדמנות שהחמצנו. כי, ואני מבין למה החמצנו אותה. זאת אומרת, אם היה פנאי בזמן המלחמה הזאת, ובוא נגיד את האמת, אנחנו עדיין באמצע מלחמה, והעצימות שלה הייתה גדולה מאוד, אבל אם היינו במהלך המלחמה הזאת, הייתה עת שכולם רצו להתנדב, וכולם רצו איזה, ואם במהלך זריז היו לוקחים חרדים, ומלמדים אותם נשק, מלמדים אותם הכשרה, לא עכשיו גיוס של...
זה לוקח זמן.
זה דבר שהיה אפשר לעשות אותו במהלך מאוד מאוד מהיר לצורך, ואני חושב שזה גם היה עוזר, מכיוון שבסוף, תראה, בישיבות שחרדים מגיע עם וסט של זקה, או וסט של איחוד הצלה וביפר, התלמידים, תלמידי הישיבה לא יעזור כלום, ולא משנה מה הם מספרים, מסתכלים עליו בהשתהות. כי הוא חשוב, כי יש לו ביפר, כי הוא מקבל קריאות, כי הוא עוזר, כי הוא עם איחוד הצלה. אני טוען שאם הם היו נכנסים עם הנשקים לישיבות, אנחנו כבר, הדיון הזה של חוק הגיוס כבר היה מאחורינו, זה היה יוצא משליטה, הם היו באים ומתגייסים. ולדעתי פספסנו פה את ההזדמנות בהקשר הזה. ואני מבין, לשר הביטחון היה מלחמה להילחם בו, והיה זה, לא היה זמן לעסוק בדבר הזה. אבל... האם בגץ יכריח או לא יכריח, בכל מקרה, איך שלא יהיה, אני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, מה שהיה לא יהיה, ולא תהיה ברירה, יצטרכו למצוא פה דרך יצירתית, לפתור את הבעיה הזאת, ואני חושב שבמקרה הזה, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהפוליטיקאים הם הבעיה, זאת אומרת, בסיפור הזה. ושום חוק לא יעזור פה, יצטרכו פה אבל לפתור את הבעיה הזאת.
תראה מה שאמר...
ויש, אפשר. אני מאמין שיש דרכים לפתור את הבעיה, ומאוד מהר גם.
גלנט אמר, לא אגיש את חוק הגיוס ללא הסכמת כל חלקי הקואליציה. שים לב מה הוא אמר, זה משהו די מטלטל.
כן.
זאת אומרת, הוא כאילו הולך נגד החברים שלו אולי במפלגה?
אני לא יודע אם נגד או בעד, הוא אומר שגם
החבר'ה... אני לוקח את זה רחוק מדי, אתה חושב?
לא, תראה, אני לא מסתכל. בסוף, אני אומר, הרי אם יהיה פתרון, אמיתי, שהליכוד יביא או בנימין נתניהו יביא פתרון שהציבור יקבל, אז זה לא מעניין מה גנץ או גלנט או ההוא, זה לא משנה.
או שאולי גלנט יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
אני לא יודע, אני אומר לך שבסוף אם יהיה פתרון אמיתי שהציבור מקבל אותו, אז יהיה הסכמה והכל יהיה בסדר. יכול להיות שניסו להפעיל פה לחץ, גלנט ניסה להפעיל לחץ על הצד של החרדים או... אני לא יודע, אני אומר בסוף...
לא, להפך, הוא לא הפעיל לחץ, כי אם הוא היה אומר...
לחץ קצת... על החרדים, אני אומר.
אני אומר, אבל זה נשמע לחץ, כי הוא אומר, אם לא היה הסכמה של החרדים, אני לא אביא את החוק.
לא יביא את החוק, זה צריך בסופו של
לא,
דבר בגץ.
לא, אתה יודע מה יהיה, בדיוק בגץ, יהיה בגץ.
ודאי, ובגץ יפסיק את התקציבים, ובקלות אפשר להתגלגל פה למצב שהממשלה נופלת.
ומה קורה אם לא יגיעו ו... יכריחו אותם באמצעות בגץ.
אי אפשר להכריח זה... את החרדים, זה אף אחד לא חושב, גם הממשלה הקודמת.
הם לא יעברו על החוק,
לא,
יעבור לגייס אותם, מה יקרה?
גם הממשלה הקודמת לא חשבה להכניס עכשיו זינזנות לתוך הישיבות, ולהתחיל לקחת חרדים בכוח לצבא. מבינים שהדבר הזה הוא לא אפשרי, זה לא דבר שהוא שאפשרי. מה שכן, זה עניין התקציבים. ואם לא, אם בגץ יחליט שלא יהיה יותר תקציבים, זה...
המחנה הממלכתי צריכים להיות גם כן בתוך הסיפור הזה, כי בלעדיהם זה לא יהיה.
נכון, המחנה הממלכתי, חבר'ה נכנסו מתחת לאלונקה וחשבו על מדינת ישראל, ואני מפרגן להם על זה, ואני חושב שזה דבר נכון, ואני חושב שגם בחוק הגיוס, אם יגיעו להסכמה ביחד כולם, זה דבר חיובי.
מה האינטרס של החרדים עכשיו להתגייס? מה שלא היה קודם? המלחמה?
קודם כל, אני מסרב, מה זאת אומרת הדיון, מה האינטרס? יש צורך.
הצורך היה קיים גם קודם,
לא,
והוא לא...
לא, לא, לא. אני חולק עליך בנושא טוב. הזה. לא, כולנו חשבנו שאין צורך בצבא, שהוא זה, כולנו דיברנו על צבא קטן, צבא טכנולוגי, הרבה אנשים גם אמרו לך, הצבא לא רוצה את החרדים, ובגלל זה הממשלה הקודמת, ממשלת בנט לפיד, מה שעבר לה בראש, זה לא לגייס את החרדים, אלא לפתור אותם, ושלפחות יעבדו, יכניסו מיסים למדינת ישראל. זו הייתה המחשבה. ולכן היום הצורך הוא ברור לכולם. אנחנו למעשה נחיה כאן על חרבנו עוד הרבה זמן. ושיש צורך כל כך גדול, אז מה השאלה?
אמרת אתמול משפט מאוד יפה. אמרת כך, לקחתי על עצמי בחרדת קודש לעשות את כל אשר לאל ידי כדי להקל ולסייע ככל שנוכל ולתת לאנשי המערך, מערך המילואים, את מה שהם צריכים.
כן, מערך המילואים והלוחמים.
והלוחמים.
אני בכלל, מאז השביעי לאוקטובר, אני מתעסק בעיקר בחקיקה שנוגעת ללוחמים ולאנשי המילואים, זה מה שמעניין אותי, ואני חושב שהם צריכים, ממש בעוד הם נלחמים, ובזמן לחימה, אני ואתה פה שותים, שתינו קפה לפני רגע, ואנחנו פה בהשקט ובטוחים, וזה שייך לזה שאנשים, מה לעשות, הם נמצאים בחזית ונלחמים עבורנו, ואני חושב שגם אפילו ברמת ההרגשה, הם חייבים להבין שיש להם גב בכנסת ישראל ובממשלת ישראל. והם חייבים להבין שמישהו חושב עליהם. ואני אגיד לך משהו. אני פגשתי את נשות המילואים באיזה ועדת הכלכלה. הם הגיעו לדבר על איזשהו
נושא. תחבר ועדת כלכלה.
כן. ואמרתי להם, לפני הכל, לפני שאני ממשיך את הדיון, אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה. תודה רבה לכם. תודה לכם נשות המילואים, ותודה לכם המילואימניקים שהגעתם לכאן, אנחנו מצדיעים לכם. הם מאוד התרגשו, הם באו אליי אחר כך ואמרו לי, תשמע, זה אמנם פשוט, רק להגיד תודה, אבל בשבילנו זה עולם ומלואו, וזה מראה לנו שמישהו רואה אותנו.
אמרת כך, אנשי המילואים הם אפוד המגן האנושי של החברה הישראלית, יופי של מילים. ברגע הזה ממש, כשאנחנו נוכחים כאן במליאה, אתם נמצאים, אתם אנשי המילואים, נמצאים, ולא רק, כמובן, בשליחות, בשבילנו, עבור יישובי העוטף ובגבול הצפון. עזבתם לימודים, עזבתם עסקים, עזבתם משפחה, והלכתם להגן על המדינה.
נכון. וזה ממש פשוטו כמשמעו, ולכן...
הוא מצמרר אפילו.
ולכן, אבל זאת המציאות, אתה יודע, אנחנו לפעמים שוכחים אותה, אבל זאת המציאות, העובדה שאני ואתה יכולים כאן לדבר בנחת, היא שייכת לזה שבגבול הלבנון כרגע, יש אנשים שמחרפים את נפשם, ובעזה יש כרגע מי ששומר עלינו. ולכן, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לצאת מגדרה, בשביל לדאוג... לאותם לוחמים, והם צריכים להבין שיש להם גב כזה, וסדרי עדיפויות יצטרכו להשתנות.
מה הצעות החוק שאתה מגיש ככה בשלוף, תזכור, יש לי אותם רשומות, אבל אני אתן לך לדבר עליהם ולהגיד לי באמת מה הכי חשוב, מה פחות חשוב. יש לך סדרה של הצעות
חוק? אני אגיד לך את האמת. אתה מכיר את בטח ראית הסרטונים על איך הציבור מקבל את הלוחמים ואת החיילים בזה, אתה רואה חייל שמגיע יושב במסעדה ופתאום מישהו בא משלם, אבל הוא לא משלם כי הוא חושב שהחייל יש לו חסרון כיס או נזקק, הוא מעריך אותו, הוא מכבד אותו, הוא פשוט נפעם. ואני הייתי רוצה שזה הכל, שכנסת ישראל ומדינת ישראל תתייחס, כמו שהציבור מתייחס ללוחמים האלה, גם הם יתייחסו אותו דבר. וזה נוגע לכל תחומי החיים. ואני אגיד לך, אני אתחיל דווקא מהצעת החוק הכי זוטרית, שהיא נשמעת אפילו לא חשובה כל כך, אבל בעיניי היא חשובה, כי היא הכל. לדוגמה, פטור מתור. בסדר? הלכתי איתך לדבר הכי זוטרי שיש. לוחם, עכשיו צריך לסדר כמה דברים, חזר מעשרה ימים מלחימה, צריך לסדר כמה דברים במשרד הפנים, הוא מציג תעודת לוחם, והוא עובר את התור. הוא צריך בטסטים, לעשות טסט לאוטו, הוא עובר את התור. הוא מגיע לכל משרד ממשלה, והוא עובר את התור, ובזמן מלחמה, גם האישה שלו, שכרגע עם הילדים ועסוקה וזה, ואין לה את הבעל התומך כרגע.
זה קצת מבייש, לא?
הנה, אמרת, זה איזוטרי, זה קטן, אבל זה הכל.
אבל
זה אומר, הם לפנינו. זה אומר, הם לפנינו. אבל זה הצעת חוק באמת, באמת קטנה.
דרושה חקיקה.
אבל שהיא אומר, כן, דרושה חקיקה. הגשתי את הצעת החוק הזאת, והיא תעבור בעזרת השם. אבל זה דבר קטן, זה נראה לך דבר קטן.
לא, זה לא דבר קטן, זה דבר גדול, אבל אתה יודע...
אני אומר לך, 100 כאלה, הם יהפכו בסוף את אנשי המילואים ואת הלוחמים לרמה מעלינו.
משה, אולי צריך יותר הסברה. אולי במקום שאתה תעביר הצעת חוק שהיא חשובה לדעתי גם, תכניסו איזשהו תקציב לרדיו, לטלוויזיה, ותגידו, אין חוק. אבל כל אחד שיסתכל מי נמצא מולו, מסביבו, אם זה חייל, תנו לו לעבור בתור. תנו לו לעבור ותנו לו לחזור הביתה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך
משהו. זה לא יותר טוב מאשר...
הציבור הישראלי, כמובן הכל, הכל היה עדיף שיעשה בלי חוק. ואני, הציבור הישראלי נרתם, ונתתי לך את הדוגמה של הפלאפל והשווארמה, ואת זה שאנשים רואים ומשלמים על חיילים בכל מקום וכו', אבל אני רוצה שזה יהיה מושרש בתוך משרדי הממשלה, בתוך...
אני בעד. תגיד,
כן.
איך אתה מסביר
את זה? אז אני לוקח אותך מהדבר הקטן הזה, שהוא נשמע שטותי, אבל בעיניי הוא חשוב.
להצעת חוק נוספת, אבל לפני זה.
כן.
איך אתה מסביר את זה? שאנחנו עם, איך אני אגיד לך את זה? אוהב לריב. על הכביש, בסופר, ברכבת, בתורים. ופתאום מתגלה עם אחר. עם עוזר, עם תומך, עם מאוחד. זה איזושהי... אני לא יודע, איזושהי תכונה שטבועה בנו, אבל אנחנו לא מממשים אותה במהלך התקופה שאין מלחמה.
סליחה על הביטוי, אבל אנחנו במקרה הזה ספציפי, אנחנו פשוט טיפשים. טיפשים שאנחנו זקוקים
למלחמה כדי לאחד אותנו.
בשביל לאחד אותנו, וזה דבר נורא והיום. אני הייתי פה, אתה יודע, לפני חצי שנה, והכל היה, ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אמרתי לך שאני מאמין, שהציבור הישראלי בסופו של דבר 90% ממנו, לא מה שאתה רואה בתקשורת, הוא רוצה להיות ביחד, וששני הקיפים האלה של המתנגדי רפורמה מתנגדי רפורמה ותומכי רפורמה בסוף עוברים במדרגות הנאות ונותנים לחיצות ידיים אחד לשני. אמרתי לך שלדעתי רוב הציבור הישראלי, אם אתה מתעלם מכל חורשי הרעות וסוכני הכאוס והזה, הם אנשים כאלו שרוצים להיות סוכן? ביחד.
מי זה אלה ש...
אז אני לא רוצה לתת להם במה. אני לא, אני אחרי, אני אומר לך את האמת.
לא, אתה יודע למה אני שואל אותך?
כן.
כי באחד מרשתות הטלוויזיה, ניגשו למישהו שם באחד ההפגנות, עכשיו לאחרונה, שאלו אותו, בעד מה אתה מפגין? או נגד מי אתה מפגין אם אתה רוצה? אז הוא אמר להם, אני רוצה שביבי ילך הביתה. אז הכתב שאל אותו, אנחנו בזמן מלחמה. הממשלה הזאת היא בעצם תלך הביתה, זה לא ביבי לך הביתה, זה הממשלה.
זה המדינה.
זה הזמן לבחירות עכשיו, זה הזמן להריב אחד עם השני מי טוב יותר או מי פחות טוב. אז הוא אמר, כן. והסתכלתי על האזוי הזה, ואמרתי, אתה בכלל לא מבין מה אתה מדבר. לעצמי בלב אמרתי. אבל יש אנשים שעדיין רוצים להפסיק את המלחמה, ותהנה התוצאות אשר תהנה.
כן. טוב, תראה, משני צידי המתרס יש אנשים עזועים שלא מעניין אותם כלום, הם הפכו את הוויכוח על מדינת ישראל לאישיות אחת, בנימין נתניהו. יש אנשים עזועים שרואים בו אל כל יכול זה, ויש אנשים רק לא ביבי, שזה אותו הזיה.
אני יכול לקבל הזיה. את הרצון להגיד לביבי לך הביתה. אני יכול לקבל את ההבנה של האנשים.
אתה יכול, אבל בשביל זה לשרוף את המדינה?
לא,
אבל
זהו.
בשביל זה להפסיק את המלחמה? לא מעניין שום דבר שהמדינה תזה, רק שהוא ילך. וזה אנשים.
זכותם של אנשים לרצות להחליף את השלטון, לדעתם, X, Y, Z, צריך ללכת הביתה.
ודאי, זה מהות הדמוקרטיה.
זה מהות הדמוקרטיה.
בסדר גמור.
אבל עכשיו בזמן מלחמה, כשכולם נלחמים לפרק את הממשלה וללכת לבחירות, אנשים לא מבינים את ההשלכות של זה.
Okay.
מעבר לכסף, והמילואימניקים, איך יבואו להצביע בדיוק? יביאו להם קלפיות לשם.
Okay.
טוב, מה הצעת החוק הבאה שלך?
הצעת חוק טרומית שעברה אתמול, אחרי ועדת שרים לעניין לחקיקה, עברה בכנסת, זה תיעדוף של מחיר למשתכן ודירות במחיר מוזל להשכרה, 20% תיעדוף ללוחמים, ועוד 20% תיעדוף למילואים ניקים כללי, לא רק לוחמים. ואני חושב שזה דבר שמסמל ואומר, חבר'ה, יש פה מי שנלחם עבור מדינת ישראל, וכן, מגיע לו קודם כל בתור ראשון.
כמה חתומים על החוק?
וואו, סיבכת אותי.
שניים,
לדעתי על החוק הזה אני חתום לבד, אבל אני לא יודע.
לא, אבל השאלה היא, האם אתה תקבל את ה... גושפנקה, את האישור שיצביעו עבורך, עבור החוק הזה, גם תראה, אלה אתמול, מהאופוזיציה.
אז אני חושב שהאופוזיציה כבר אתמול בטרומית כמובן תמכה בחוק. אני חושב שאף אחד לא יכול ללכת נגד הלוחמים בעניין הזה. זה לא... אני לא חושב שלמישהו היום יש אפשרות להגיד, אני לא רוצה לדאוג ללוחמים ולמילואים נקיים לדירות מוזלות.
אתה צודק. בואו נראה שתעביר את זה. מה עוד?
אני... לקחתי את זה פרויקט, ואני מעריך שאני אעביר את זה.
לא, אני שואל, אילו עוד הצעות חוק יש לך בקדה?
עוד, שוב, בנושא הזה של המילואימניקים והחיילים, תיעדוף של מעונות סטודנטים, זה גם נושא, חוזרים סטודנטים עכשיו, שלמדו, והם רוצים, כמובן, שוב, זה כל העיקרון של כל הצעות החוק האלה, אולי 19 הצעות חוק, הוא לשים אותם לפני כולם ולהגיד, אנחנו כציבור ישראלי מעריכים אתכם, אוהבים אתכם, ואנחנו מבינים שמגיע לכם לפנינו. אתם נלחמתם עבורנו, ועכשיו אנחנו מפנים לכם, ואנחנו נלחמים עבורכם. לדוגמה, גם במעונות סטודנטים, חוזרים עכשיו סטודנטים, קודם כל יהיה תעדוף של 50% לאנשי מילואים ולוחמים.
ביידן... שהוא ידיד ישראל, ואפשר להגיד, אחרון הדמוקרטים, שבאמת עשה, תמך, הזהיר את החיזבאללה ואת איראן, נמצא עכשיו במצוקה. המצוקה שלו נובעת בגלל שבעוד חצי שנה יש לו בחירות, בנובמבר.
כן.
הבחירות הללו יוצרים עליו לחץ בלתי אפשרי.
כן.
הלחץ הזה גורם לו... לסגת מהתמיכה הגורפת לפני 3, 4, ו-5 חודשים.
כן.
מה שאומר שאולי לא נצליח בגלל הלחץ שלו להיכנס לרפיח, כי הוא מתנגד.
טוב.
ולהיכנס לרפיח זה אומר להפסיד את המלחמה.
לא להיכנס לרפיח, כן. טוב, אני חושב שזה ברור לכולם מכל הקשת הפוליטית שאין ברירה, ברור שחייבים בשביל להכריע את החמאס, חייבים להיכנס לרפיח, אחרת אתה משאיר אותו שם, ולמעשה אתה משאיר אותו שולט בשטח, אתה לא מפרק את הגדודים שלו ברפיח, ואתה תישאר עם חמאס שולט בשטח. ולכן אני חושב שחרף ההפצרות של הנשיא ביידן, שאני מאוד מכבד אותו ומוקיר ומעריך את מה שהוא עשה, לא תהיה ברירה, וגם הוא מבין, יכול להיות שהוא משלם איזשהו מס שפתיים.
מה זה מס שפתיים? הוא יכול להפסיד את הבחירות.
לא, אני אומר, יכול להיות שהוא ינסה להפציר בישראל, לא להיכנס, בשביל
החבר'ה במישיגן,
אבל גם הוא מבין שלא תהיה ברירה, ישראל לא תוכל להשלים עם חמאס.
באמת, אי אפשר שלא להבין את ישראל, ואני אומר את זה כי ישראל היא גם, ברור, כי הרי מטרות המלחמה היו להשמיד את יכולות החמאס.
כן.
להשמיד את יכולות החמאס זה לא להשאיר את סינואר אל קנו שמה.
כן.
שימשיך להחזיק בחטופים וכולי. אבל אם ארצות הברית תחליט שהיא לא מעבירה לך נשק, ואתה עומד ערב מלחמה עם החיזבאללה, יכול להיות שנהיה בצרה גדולה?
אני חושב ש... זאת אומרת, זה דבר שאני חושש ממנו, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא לא יקרה ולא יהיה, מכיוון שבסוף... הנשיא הוא לא לבדו בנושא הזה. ועם כל הרצון של עם כל הרצון של הדמוקרטים לנצח, יש פה כמה דברים. אחד, ביידן, נכון שהוא חושב...
דמוקרטים באופן כללי לא בד ישראל.
לא, זה לא, זה לא, זה לא מדויק, זה לא נכון. הדמוקרטים, רוב הדמוקרטים בהחלט בעד ישראל. זה נכון, יש להם, הם רוצים לקדם. תראה, גם ביידן, בסופו של דבר יש לו את החשש הזה מהתנועות הפרו-פלסטיניות במישיגן, שמאיימים עכשיו לא להצביע, אבל גם הוא מבין שהאיום הזה הוא קצת זה, מה הם רוצים?
קצת סרק.
את טראמפ שאמר שהוא יגרש אותם, יגרש אותם מהאוניברסיטאות, ויגרש אותם מארצות הברית, וייתן להם חותמת שחורה, וזה, אז מה יהיה להם לעשות? ברור שהם בסופו של דבר יצטרכו למול טראמפ להצביע לזה, ולכן גם ביידן משלם פה איזשהו מס שפתיים בעניין הזה לדעתי, וגם הוא מבין שמדינת ישראל בסופו של דבר, בוודאי, ואגב, הוא פוגש בנושא הזה, גם את המחנה הממלכתי, גם את גנץ, גם את אייזנקוט, שגם הם, בלי, הם מבינים שבלי להיכנס לרפיח, אנחנו לא נוכל להתקדם. זה ברור. זה ברור לכולם, ולכן שהוא פוגש את כל הקשת הפוליטית בנושא הזה, לדעתי, גם ביידן מבין שאנחנו הולכים לקראת כניסה לרפיח.
בוא נדבר קצת על החטופים.
כן.
תראה, ביידן אומר שישראל חייבת להשעות את הלחימה לתקופת הרמדאן. השעיית הלחימה בתקופת הרמדאן, שזה כמעט חודש, תיצור מצב בלתי אפשרי עבור ישראל להתחיל את המלחמה מחדש, כי תתחיל שם התארגנות, התארגנות של החמאס.
אני לא חושב.
היא תעשה את זה, אין ספק שהיא תעשה את זה, גם אין ספק שהיא תצליח. אבל זה יעלה במחיר של קורבנות שלנו, במחיר של לוחמים.
אני...
כי להתחיל מלחמה זה לא כשאתה נמצא בתוך המהלך הזה ורץ קדימה. זה לא אותו דבר.
כן. טוב, אני לא מצביע צבאי בשביל להגיד כמה קורבנות וזה אנחנו
לא
נשלם עם זה, אבל אני חושב,
אבל אנחנו נשלם.
הנה שעובדה שהשענו את הלחימה והצלחנו לחזור אליה. ולכן אם אתה שואל אותי, אם לשם אתה מכוון,
היינו בחודש.
היינו בעשרה ימים, בסדר. אתה שואל אותי, האם בשביל עסקת חטופים, אני מוכן להשעות לחודש את הלחימה, התשובה שלי עם כל הכאב, התשובה היא כן.
גם שלי.
כן.
חד משמעית.
כן.
אבל, אם הדרישה של סינואר היא הפסקת המלחמה.
טוב, זה לא בא בחשבון.
רגע. לסיים את השאלה, בוא כן. נשמע עוד מהפנינים שלו.
כן.
הפסקת הלחימה והחזרת העזתים לצפון.
כן.
ואם לא, אין עסקה.
כן.
מה אז?
טוב, ברור שזה לאף אחד לא, זה לא הגיוני הפסקת המלחמה, זה לא משהו, זה הפסקת המלחמה, זה כמו להגיד שמדינת ישראל תושמד. מה זה הפסידה? ולמעשה, מדינת ישראל תושמד. אף אחד לא יכול לקבל כזה דבר, זה ודאי, ו... זה לא משהו שיקרה.
האופטימיות שמשדרים גנץ, לפיד, כולם בעצם, וארצות הברית, אומרת שיש משהו שאנחנו לא יודעים, ואוטוטו אנחנו לפני עסקה?
לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות שזה איזושהי משלת לב, משלת לב של כולם. כולם רוצים, אתה יודע, לראות את החטופים... חזרה בבית, ויכול להיות שביידן משדר את זה בגלל איזשהו להכניס את האנשים לאיזשהו לחץ בעניין הזה.
בן גביר וסמוטריץ' אומרים בצורה ברורה, אם תעברו את הקו האדום, נפרק את הממשלה.
כן.
ואז מה?
קודם כל אני רואה את זה כדבר חיובי מאוד, שזה מה שהם אומרים. זה כבר משדר לצד השני, שממשלת ישראל לא תסכים בכל מחיר ובכל זה, זה זה שידור טוב, זה דבר טוב להגיד את זה,
זה דבר זה טוב, זה יוצר מנופי לחץ,
זה יוצר מנופי לחץ וגורם לצד השני להבין שממשלת ישראל לא תשלם כל מחיר. בפועל אתה ראית שסמוטריץ' פעם שעברה הצביע בעד העסקה, ולכן שתבוא העסקה בוא נראה מה הוא יעשה.
שמע, אני נשמע,
ראית שבן גביר לא פרק את הממשלה על העסקה הקודמת.
נכון.
כן, אז זה דבר אחד להגיד.
זה מבחינת תחזיק אותי.
כן?
תשמע, שמעתי את הרעיון של אחד האנשים, בוא נגיד, חברים בקואליציה, גדעון סער,
כן.
שאמר, אני לא פוסל הישארות בממשלה בראשותו של נתניהו. זאת אמירה משמעותית מאוד. זה אומר... שיכול להיות ששר, שהוא בן אדם מאוד חכם, בונה על היום האחרי כחבר ליכוד, או כהצטרפות כסיעה לליכוד, זאת אפשרות?
אני אגיד לך את האמת.
מה דעתך בכלל על הרעיון?
אני אגיד לך מה דעתי. דעתי היא שאם הליכוד רוצה להישאר מפלגת שלטון, הליכוד חייב לפתוח את
השורות,
את השורות לכולם,
כולל לסער.
בוא נגיד את האמת, הרי גדעון סער הוא
ליכודניק,
ליברמן היה בליכוד, בנט שמח בתוך הליכוד, בנט והילד שקד צמחו בתוך הליכוד, זאת אומרת 80% היום מהמפה הפוליטית, 70% זה אנשים שהיו בתוך הליכוד מתישהו ב-20 שנה האחרונות וצמחו בתוך הליכוד.
שר בליכוד,
אם,
חזרה לליכוד, אתה בעד?
אני בעד לפתוח את השורות לכולם, ליוסי כהן, לגדעון סער, גם גדעון סער, כן. אתה שואל אותי האם גדעון סער צריך...
רוצה להצטרף חזרה
כן.
לליכוד, כן.
הליכוד צריך להגיד לו בוודאי, בוא. כנס לתוך הליכוד. עכשיו, תראה, אני חייב להגיד לך, בימים כאלה, אני אומר שוב, מה שמעניין אותנו זה מדינת ישראל. האם זה יהיה באמצעות הליכוד? הליכוד, אם רוצה לשמור על עצמו מפלגת שלטון, צריך לפתוח את השורות לכולם. גם לגדעון סער.
עכשיו יש לנו פאנץ'.
כן.
משה פסל, תודה.
תודה רבה לך, דוד.
נעמת לי מאוד. יש לנו אפילו כותרת לתקשורת.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.